בוקר טוב לכולם. היום יום שלישי, ט' באייר תשע"ח, השיעור שלנו יהיה מוקדש לעילוי נשמת שרה בדינה, עליה השלום, ולעילוי נשמת סבתא שלי, פרידה בת הרב יעקב בן ציון, עליה השלום, וכל הרישומים שם בצד הלוח, הרי כל אחד כפי עניינו. אנחנו עוסקים היום שוב בחדרה, חוזרים לסידורו של הרב קוק זצ"ל, עולת ראייה. אנחנו נמצאים, תסתכלו אתכם במקורות שקיבלתם, בדרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור, אנחנו בפסקה ז', ואני רוצה לקרוא קודם כל את הדברים שכתב הרב, תסתכלו אתכם בפנים למעלה. מצטט הרב פסקה מתוך הגמרא במצכת ברכות, והגמרא מביאה את אותו מעשה שידוע על מי, בוא נראה אם תנחשו לפי הסגנון או לפי המשפט, על חנה יפה. אני האישה הניצבת עמך בזה. כך אומרת חנה לעלי במשכן כשהיא חוזרת אחר כך עם שמואל, אמר רבי ישוע בן לוי, מכאן שאסור להישב בארבע אמות של תפילה. מה הקשר? איך זה מסתדר? לא הבנו, אבל הרב מצטט את זה כדבר אחד שקשור לעניין, ולכן בוא נראה קודם כל לדברי הרב, אני קורא בפנים, התפילה מפני שהיא נוסדת על רגשי לב. ראוי לכל אדם ישר שבראותו שרעהו מתרגש מרגש נועם התפילה, מרגש נועם השם, שיפעול הרגש גם עליו, אף על פי שהשכל אינו פועל על זולתו, כי אם בהיותו גם הוא שם לב להזכיר. אבל הרגש שהוא כוח טבעי, פועל על כל מי שלבבו ישר עם השם. ראוי לפעול על כל הסמוך ורואה בעבודת חברו. ובאשר תועלת התפילה לחזק הרגש הטוב הוא, מפני שהרגש הוא קרוב למעשים יותר מן השכל. על כן, ראוי שיהיה מצב הגוף מעומד, שהוא מצב המוכן לפעולות. ומאחר שהראוי שיפול הרגש גם על כל הסמוך, ראוי שלא יושב אדם הסמוך בדלת אמותיו של תפילה, שהוא כמורה שאין הרגש פועל עליו, וזהו נגד הראוי בחוק לב נאמן להשם. איזה מילים, מה אתם אומרים? מובן? ממש לא. אבל לפני שאנחנו ניגשים בתוך דברי הרב, תגידו לי, רגש, המילה רגש, איזו מילה אחרת אפשר להרכיב מהאותיות של המילה רגש?
גשם.
גשם. עוד?
גשם.
גשם. הרגש הוא גשם. איזה גשם? גשר הרי צריך להיות כזה שמחבר שני צדדים שביניהם מה יש? תהום. אי אפשר לעבור כך. כלומר, יש פער בין צד א' לצד ב', ותפקיד הגשר הוא לחבר. על מה אנחנו מדברים? על השכל שבאדם והרגש שבאדם. הרגש מחבר את הגוף, את הרגש, לשכל. ולמעשה, הגשר הזה, הוא במילים של החבר'ה בישיבות, הוא האורות. הוא הדבר שאנחנו מחפשים אחריו כל הזמן. אנחנו לא אוהבים לעשות שום דבר, נגיד את זה בצורה אחרת. אנחנו אוהבים לעשות כל דבר שאנחנו מרגישים משהו ביחס אליו. כאשר אנחנו לא מרגישים יחס אל דבר מסוים, אנחנו משתדלים לא לעשות, ואם אין לנו ברירה ואנחנו מוכרחים לעשות, אז אנחנו עושים את זה בצורה שכל אחד רואה שאיך בא לנו לא לעשות. עד כאן זה מוסכם? לא מוסכם.
מוסכם.
מוסכם. כלומר, משהו בלי רגש הוא קר, מנוכר, מרוחק. אבל משהו שנעשה עם רגש גורם לאדם העושה התרגשות, ולכן יש לו חיות, יש לו התלהבות. ואנחנו מחפשים לעשות דברים בהתלהבות. כל אחד מכיר את עצמו ויודע על אין ספור פרטים בחייו, שכשהוא מתלהב, איך הוא עושה את הדברים בכיף, בזריזות, הכל נעשה כל כך יפה ובשמחה, ושקופים עליו דבר שהוא לא מרגיש, לא מתייחס, לא קשור אליו לכאורה, או שלא לכאורה, אלא באמת, הוא נאלץ לעשות את הדברים, הוא עושה אותם בעל כורחו, וכך מביאים על דברים. אבל רבותיי, רגש זה דבר חשוב. הוא אפילו חשוב מאוד. אבל צריך לדעת איך בונים רגש. משום שאם אנחנו לא נדע איך בונים רגש נכון, אנחנו נגרר אחר התרגשות מיותרת, אחר התרגשות עצומה, שבהכרח יכולה לגרום לנו לאבד את הגבולות ולעשות דברים שאחר כך נצטער שעשינו אותם. כלומר, רגש הוא דבר חיובי מאוד, חשוב מאוד, אבל הוא צריך להיבנות בצורה נכונה. כל זה הקדמה על מנת שנבין את דברי הרב. כולנו מכירים את כוחות ההרס שיש לרגש. כאשר הרגש הוא חופשי או הוא על תנאי. דוגמה, כאשר מישהו לוחץ על הרגש, הוא יכול לצאת באופן הרסני, למשל, בכעס. אדם שכועס מאוד נובע ממה? מהתעצמות הרגשות שלו. אדם יכול להיכנס לתאוות בצורה קיצונית. אדם יכול לשנוא מישהו אחר בגלל הרגש. הוא נפגע ממנו, ואז הוא יכול להגיע למצב שבו הוא שונא אותו. זה רגש. זה קורה כאשר הרגש משתלט ומטשטש את השכל. ברגע שהוא מטשטש את השכל, הוא מטשטש את ההחלטות, והוא לא נותן לראות שום דבר בצורה אמיתית ומאוזנת, נכונה. ואתם יודעים מה? אנחנו כולנו בני אדם, וכולנו יודעים להודות שהרגש הוא אחד הדברים החזקים ביותר שפועלים עלינו. ולמעשה, אם אנחנו לא נשלוט בו, אם אנחנו לא נפעל עם הרגש על פי מתכונת מסודרת, מאוזנת ובפיקוח, ברגע שהרגש הזה יצא, הוא יתפוצץ. הוא יתפוצץ. לכן אנחנו חייבים שתהיה לנו מערכת שליטה רגשית, שנסדר כל אחד את הרגש של עצמו, מצד אחד שהוא יבנה אותו, נכון, מצד שני הוא ייתן לו את ההגבלות, משום שאם לא, אנחנו נהרוס לעצמנו את חיינו. זה למעשה התכנית שבא לידי ביטוי בתפילה, וכך לאט לאט הדברים יגיעו להסבר שנביא את דברי הרב. אני משוכנע למעלה מכל ספק, או אני אגיד את זה לא למעלה מכל ספק, אני משוכנע ב-100% שכל הנוכחים כאן היו שותפים לאירועים משמחים במשפחה, חברים, חתונות, בר מצוות, בת מצוות, ברית מילה ובריתה, לא יודע מי המציא את זה. אבל היו באירועים משמחים. והיו שם חבר'ה, משפחה, חברים, ותזמורת טובה. והיו ריקודים ושירים. ואני בטוח שכולנו ישבנו על הכיסא, או שהצטרפנו למעגל הריקודים. היו פעמים שבהתלהבות מהאווירה מסביב והשמחה הגדולה, אנחנו שישבנו ליד השולחן מחילה. ודיברנו עם חברי, או אכלנו, והתחילו הריקודים והתזמורת, עזבנו את הכל והלכנו והצטרפנו לריקוד. והיו מקרים שבהם ממשקנו לשבת בשולחן, לדבר או לאכול, ולא קמנו, וזה לא הזיז לנו. מה ההבדל בין זה לבין זה? הרי זה אותו אחד. אלא שמשהו ברגש, באווירה, נגע בך. וברגע שזה נוגע בך, זה מדבק לטוב ולרע. אבל הרגש גורם להדבקה. אתה מרגש מישהו, אתה מספר למישהו משהו. איזה זמר שר שיר, ואנשים מסביב מתחילים לרקוד עם חוק הפיים. הוא מרגש אותם, הוא נוגע באיזה נקודה כשהם מתרגשים ממנה, ואז הם מתחברים אליו. כלומר, המוטיבציה הזו של הרגש היא מוטיבציית חיבור. חיבור. וזה מגמת הרגש שיש לנו כבני אדם בכל עניין בדבר. כל עניין בדבר. אם כן, כשאנחנו מדברים על תפילה, המשמעות או המהות של התפילה היא להביא את האדם להתרגש. כולנו מכירים את ראשי התיבות הבאות מן הפסוק, בית אלוהים נהלך ברגש. חז"ל גם מצאו בזה סימנים. כלומר, בכל מצב, בית, מה זה? ברד. ריש, רוח. ג' גשם. ושי? אלון גנים.
שמיים?
נו, באמת. באים לבית הכנסת בכל מצב.
שמש, שמש.
שחם בשמש. בכל מזג אוויר הולכים לבית כנסת. בית אלוהים הלך ברגש. אבל זה לא, זה במובן של דורשי רשומה. אבל, בואו למילים בפשט, שנמצאים בבית התפילה, שעומדים בפני הקדוש ברוך הוא, צריכים להתפלל עם הרגש, כי הרגש הוא גשר, הרגש הוא המחבר. אם כן, נחזור לדברי הרב לפני כן, תענו בבקשה במה שמסומן אצלכם במקורות, באחד. בכבוד. כן, אתה.
ממסכת ברכות,
נלמד
הפסוק, אני אישה ניצבת עמך וזה, שאסור לשבת בתוך ארבע עמותיו של מתפלל, סגיד 18.
דלג על הסוגריים.
וכתבו אותו הספרות בשם תשובת אליונים, דווקא הוא יושב ובטל. אבל אם עוסק בקריאת שמע וכותב, וכשיוצא בהם, אפילו יושב, שפילו מעלה.
כלומר, אומרת לנו ההלכה, הרי אמרנו, רגע, לא הבנו, רבי יהושע בן לוי לומד מתוך זה שנאמר, אני האישה הניצבת עמך בזה, שאסור לשבת בארבע אמות של מי שמתפלל. זה בסדר, זה סיימת? אתה מתואם איתו? לא, כי שאלת לא משנה.
נכון.
בסדר. טוב, אז מה אנחנו לומדים? אומרים לנו התוספות והגמרא בל"א עמוד ב' במסכת ברכות, שהכוונה היא שכשאדם מתפלל 18, יש לך חבר עכשיו בבית הכנסת שמתפלל 18, בבית המדרש מתפלל 18, אסור לשבת בתוך שתי מטר שלו. למה? משום שאני האישה הניצבת עמך בזה. מה זה ניצבת? עומדת. מה ההבדל בין עמידה לישיבה? זה מצב פיזי, נכון? כשאני יושב, אני סטטי, אני קבוע. כשאני עומד, זה אומר שקל לי יותר לקום וללכת. אני כאילו עומד, אני מוכן להליכה, אני מוכן להתקדמות, כן.
משתמם.
כן, אני. לכן, באים התוספות ומניעים מדברי תשובות הגאונים ואומרים, כל זה נכון, שמה שאסור לשבת בתוך ארבע אמות של מתפלל, זה אם בן אדם סתם יושב בטלן. אבל אם הוא מתפלל, מותר. טוב, אז אם כן, מה שאמר רבי ישוע בן לוי, שאסור לאדם לשב בתוך ארבע אמות של מתפלל, זה אם הוא לא עושה כלום. דוגמה, איך יכול להיות שאני בא לבית הכנסת ואני יושב ליד האדם שמתפלל ואני לא עושה כלום? יש לכם דוגמה, רעיון? כזה פורט? הרי אני באתי גם להתפלל. אבל אתה יכול להיות מציאות שאני באמת באתי לבית הכנסת ואני לא עושה כלום. אז אוקיי, עוד? קראו לך להשלים מניין, התפללת כבר. אז אתה יושב שם להשלים מניין. אז אם כן, אם יש מישהו עכשיו שעומד 18, אסור לך לשבת בתוך ה-400 שלו, תמתין לו סבלנות. כן, אתה כבר מתקין, מתקין פלאש. הרב עזרא, כן.
הרב עזרא, אני אומר שכשאתה יושב זה יותר צורה רשמית. זה רשמי, אני אומר, פחות בעצם צרגת, זה יותר רשמי, אני אומר כל מיני דברים, ומסתדל, אבל כשאני עומד, אני מתפלל עם
להגיד. נו, למה אני לא ירדתי לסוף דעתך?
כשאתה יושב זה יותר רשמי.
אבל לשבת זה סתם. ובתפילה עד 18 אנחנו מה? עומדים.
נו, כי לשבת זה רשמי.
אתה אומר לשבת זה רשמי ולעמוד זה לא רשמי. אז למה עומדים בטקסים לעמוד דום? למה לא יושבים דום?
לא, אני אומר שלשבת, כן, לשבת זה פחות, כאילו פחות
מחובר. כשאתה יושב, אתה פחות בתנועה. אתה לא מוכן לתנועה. אם אני רוצה עכשיו ללכת, אני צריך לקום ואחר כך ללכת. כשאני עומד, אני הולך מיד. שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין. שמאל, עמוד דום. לא אומרים להם שבו. כי צריכים להמשיך עוד פעם לצעוד. כלומר, העמידה מסמלת התקדמות. נכון? וישיבה, לא. לכן, כשלומדים תורה, מה צריך? לשבת. למה? כי זה יישוב הדעת, אתה צריך להיות בעניין. ולא לעמוד.
אבל
כשאתה בא לעכשיו לעשות מה שנקרא, להגיד לך דורג, אתה קופה.
אבל כשאתה עומד, אתה
מתרכז
ביותר לעמוד, אתה
לא מתרכז. לי טוב, אני חושב על מקרים מיוחדים, שאם אתה מתרכז, לא, אחריו, יש פה תחלופה. לכן, תעיינו במקום מספר 2, הטור בא ואומר סיבה אחרת. הטור אומר, מפני שנראה כאילו חברו מקבל עליו מלכות שמיים, והוא אינו מקבל. כלומר, זה עומד ומתפלל, ואתה יושב. אז זה נראה, הוא באמת עומד ומתפלל 18, הוא מקבל עליו מלכות שמיים, ואתה מה? לא רוצה, אתה לא בעניין. אם כן, לא ממשיך למה שכתוב במקור כולו, אבל תעבור למקור מספר 3. אומר הטורי זהב, התז, אני לא מבין אותך. רבי יעקב בן אשר, בעל הטור, לא מבין. הרי בקריאת שמע, גם כן מה? אדם מה צריך לעשות בקריאת שמע? הוא יושב. ואם הוא יושב, ולמה שאסור לשב בתוך 400 שקורא קריאת שמע ושותק, אם אתה בא ואומר שהרעיון קבלת עולם מלכות שמיים, מתי מקבלים קבלת עולם מלכות שמיים? שמע ישראל, הבעיה לא נורא, הבעיה אחת. אז אם עכשיו אתה רואה את חברך אומר קריאת שמע, מה אתה צריך לעשות?
תעמוד,
להתרחק. אתה עמוד לי שם, אל תשאר שם לי הזאת.
להתרחק
על מה? להתרחק על מה עמוד, אני אגיד את זה שלו, אני לא מבין אותך, אתו. אם אתה בא ואומר שהסיבה היא קבלת עולם מלכות שמיים, אז גם בקריאת שמע אסור לשבת אחד ליד השני בתוך 400. ולבטא, כלומר, לא, אם אתה אומר קריאת שמע זה בסדר, אבל אם אתה לא אומר כלום, מה אתה להשלים מניין בערבית? אז גם בקריאת שמע אתה אסור לך לעמוד שם. לכן הוא בא ואומר דבר אחר, סיכלו מקום מספר 4. אומר התז רעיון נוסף. המקום שהמתפלל עומד, יהודי עומד ומתפלל תפילת 18, אדמת קודש הוא, כל זמן שהוא מתפלל. ולכן צריך לאותו שבאותו מקום, כלומר זה ארבע אמות של המתפלל, יש לו עכשיו אדמת קודש מתחתיו, וארבע אמות של אדם קונות לו, זה רק שלו, ולכן בתוך ארבע אמות נהוג בו כבוד. וכל שיושב ואינו עושה גם כן בדבר קדוש, הווה כאילו לך קדושה שם. אם אני לא עושה כלום, אני כאילו אומר, לא, אין פה קדושה. ואם כן, נהנה כשאר מקומות שבבית, על כן צריך שיעמוד, לעמוד שיש כאן קדושה. אבל, אם עושה בתפילה או בדברי תורה, אפילו יושב, הרי הדברים שבקדושה, הווה עליו גם כן קדושה. טוב, אז אם ככה, אתה זומר עוד מדרגה. למה אסור לשבר בארבע אמות שמתפלל? כי זה מקום קדוש. אתה לא עושה שום דבר, אתה לא יכול להיות שם במקום קדוש. אם אתה מתפלל, עוסק בתורה, מותר לך. המאירי, תסתכלו במקום מספר 5, אומר, אני אקבל לכם משהו הרבה יותר, איך אומרים, בקרקע. הרבה יותר בקרקע. אנחנו מכירים את זה כולנו גם פה, אני רואה את זה. פה. רבותיי. תארו לעצמכם, אתה בבית המדרש מתפלל, או בבית הכנסת בבית מתפלל, ואתה מתפלל כאן, נעשה ככה, אומרים, להתרגש מהתפילה. זה לא קל, לא קל. אבל איתך יושב אחד, קורא עלון שבת. אתה בחצי עין רואה אותו. זה עוזר לך או מקשה עליך?
מקשה.
זה בלבל. אומר המאירי, שלא ייתן לב עליו, ותתבלבל תפילתו. אתה עלול לגרום לחברך נזק. הוא באמת רוצה להתפלל עכשיו, אפילו אתה רק משלים מניין, אבל בכל זאת אתה מבלבל אותו. לכן תעמוד. כלומר, יש דיוק בפוסקים, האם מה שאמרו שלא יישב בתוך ארבע אמות של מתפלל, האם זה מאחורה, האם זה מקדימה, האם זה מן הצדדים, וכמה מרחק, טוב, זה דיוק בפוסקים, אנחנו לא עומדים עליך עכשיו. אבל מכאן אני רוצה שתעפו את הדף אצלכם. מיד, תעפו את הדף אצלכם. ותראו שבאמת יש יסוד במחלוקת. בדין ישיבה אחרי המתפלל, לא לפניו ולא בצדדים, אלא מאחריו. כי מאחריו הוא לא רואה אותך. מהצדדים הוא יכול לראות אותך, להתבלבל, כן וכולי, ככה הטעם של המאירי. לפי הטעם של התא זה לא משנה, זה מקום קדוש, כן? אבל, בשיטת הטור, שאתה מקבל בחוץ, הוא מקבל בחוץ שמיים ואתה לא, אפשר להגיד שאם אני יושב מאחורה, זה לא שייך. אני מאחריו, לא שייך. להלכה תסתכלו במקום מספר 8, פוסק השולחן ערוך. אסור להישב בתוך ארבע אמות שמתפלל. בין לפניו, בין מן הצדדים, שימו לב, ולאחור הוא לא מתייחס, לא כותב. ואילו הרמ"א הוסיף, גם מאחוריו, והמשנה ברורה כותב, שהאחרונים הסכימו כולם גם מאחריו. כלומר, מסביב להתפלל, אסור לשבת. בזמן שהוא עומד 18.
אז איך...
עכשיו, יש שאלות. האם יש מושבים בבית הכנסת ויש יותר מעשרה שמחים ומחיצה? או, בסדר, זה דיון הלכתי, לא ניכנס גם עכשיו. אבל אתם יודעת, השולחן ערוך כותב, ויש מי שאומר, תסתכלו במקום מספר 10, שאסור לשבת כנגדו כמלוא עיניו, אפילו עוסק בתפילת שמע. כלומר, אתה יושב לפני מישהו, ואתה מתפלל לאט, כן? והוא עכשיו נאמר ב-18, אתה עוד לא הגעת ב-18, אפילו מרחק של עשרות מטרים, כמלוא העין, אתה צריך לעמוד. הוא כותב גם שם ערוך. ומביא המשנה ברורה הסבר. מה אתם אומרים? שהוא עושה מודים אנחנו לך, או שהוא קורא ומגן אבות. זה נראה כאילו משתחווה למי? הוא משתחווה לך, הוא כתב לפניו. בסדר, רגע. לא נכנס לפרטי הדין, אבל אמרנו, לא שוב על זה. אז לפי זה, ברגע שאתה מתפלל בבית הכנסת, אפילו לאט, כן? ומישהו, אחריך, נעמד ל-18, אתה מה צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות? לעמוד. אפילו מתי בקריאת שמע. אתה צריך לעמוד. ככה אני רוצה גם פרנות. וכותב משנה ברורה שככה פסקו האחרונים. יש מחיצה על מחיצה, נכון? אז לא ניכנס עכשיו לצד ההלכתי. אני רוצה אם כן, לחזור לדברי הרמב"ם. רבותיי, תראו. כן, אתה רוצה לשאול לפני זה משהו?
אני אומר
שאני
מתפלל,
לא
רוצה
שתהיה
לידו,
שתשמע לידו. יכול
להיות
זאת, בבית כנסת. לא, תפילת לחץ. בבית כנסת?
לא,
תפילת לחץ. הוא לא אומר לך אם הוא רוצה אותך או לא רוצה שישב לידו, בבית כנסת, אתה
יודע... לא, הוא לא רוצה שתשמע מה שאתה אומר, בכלל זה שבאמת,
ארבע. אתה מבין שאם אנחנו נלך לשיטתך, מה היו צריך להיות בדלי בתי הכנסת?
לא, אני אומר, נכון אמרנו שיש בן אדם שיושב ליד בן אדם שמתחולך.
כן.
שלא יושב ליד, למה לא יושב ליד? לא בן אדם שהוא לא רוצה שיושב
ליד. טוב, אולי יכול להיות טעם, אבל הוא לא קובע. התפילה נקראת תפילת לחש. כשאתה משמיע לאוזניך בלבד, מי שלידך אסור לו לשמוע. כלומר, אתה אומר, בכל שאתה לא תשמיע לו, אתה לא תשמיע לו. אז אם כן, בואו עכשיו. ונתבונן בדברי הרב אחרי שעשינו כזה איזה מין סיבובון קטן בזנים ההלכתיים של ארבע אמות של מתפלל. אני מקווה שזה לא מזויף. רבותיי, אומר הרב, התפילה מפני שהיא נוסדת על רגשי לב, כל יסוד התפילה הוא שהיא באה מהלב. כלומר, מהרגש. הלב הוא משכן הרגש. אנשים אומרים, אני מרגיש, והם עושים ככה, על הלב. אני מתרגש, מדביעים על הלב. כלומר, הלב הוא משכן הרגש. והתפילה צריכה לבוא מאיפה? איזו היא עבודה
שבלב,
וזה אומר, זו
תפילה.
כלומר, התפילה מיוסדת. יונקת את הכוח שלה מהלב של האדם. לכן ממשיך הרב ואומר, ראוי לכל אדם ישר. שימו לב, הרב מרגיש. לכל אדם ישר. ראוי שבראותו שרעהו מתרגש מרגש נועם השם. אתה רואה לידך יש בחור, יש אדם מתפלל בהתרגשות. הוא עושה תנועות ידיים, לא ניכנס עכשיו להלכה אם מותר או אסור. הוא ככה, אתה רואה שכל כולו מתפעל. כל כולו מתלהב בתפילה, אתה רואה שהוא בסערה פנימית, הוא מלא מלא רגש. והוא מתפעל בתפילה של עצמו. אומר הרב, אם אתה אדם ישר, אם אתה אדם ישר בינך לבין הקדוש ברוך הוא, זה אמור מה לעשות?
הרגש.
שיפול הרגש גם עליו, זה ייפול עליך. וכמו חבר שרוקדים באדם מתרגש ומצטרף לריקוד. ולכן, אומר הרב, אם אתה רואה אדם כזה שמתפלל בהתרגשות, אל תאטום את עצמך. מי שרואה יהודי מתפלל בדבקות, בשמחה, בהתלהבות, ואני אומר את זה גם כן, אני גם כן מדי פעם מגיע לבית הכנסת, נבוא פעם בשנה, יוצא לי, כן, שלוש פעמים ביום להיות שם. ואתה רואה אנשים שלפעמים מסיבות שלהם, הם מתרגשים, ואתה רואה שהם מלאי חיות, ויש אנשים שמסתכלים עליהם מהצד, ועין כזה ביקורתית, והמחשבות כל אחד, אחד, מה הוא חושב על אותו אחד שהוא לא אש שלהם יציאה בתפילה. עזוב. אומר הרב, אתה לא ישר עם השם. אם זה המחשבות שיש לך בראש, שאתה רואה את אותו היהודי מתרגש ורגש בא מן הלב, סימן שהלב שלך מה? קר. כי רגש הוא גשם. וכשאני רואה אדם מתרגש, וזה לא משנה ממה, סליחה, לא לא משנה ממה. אם אני יש לי לב ישר עם השם, אני מיד מה? מתרגש בשבילו! אני מתרגש איתו! דוגמה!
מתרגש איתו?
כן! ברגע שלך! אתה רואה אותו שמח, אתה נהיה שמח גם כן! אתה שומע מישהו אומר למישהו, מזל טוב! כן, מזל טוב! אתה בתוך זה! הרגע שלך חי! ישנם אנשים מצערנו הרב, שהרגע שלהם, וכל מה שמחוץ להם, הוא אטום. כל אחד מכיר את זה על עצמו, כמה הוא אטום לרגשות חיצוניים.
כי לפי דעתי...
אמיתיים! יפה! זה אומר שאתה לא ישר עם השם. למה? כי אנחנו מדברים על עבודת התפילה. עבודת התפילה היא עבודת השם. ואם אתה לא מתרגש מהתרגשות של יהודי שהבטיח לעבוד את השם ברגש, סימן ש... אתה קר ביחד שלך לקדוש ברוך הוא ולעבודת התפילה גם כן.
מה קשור תפילה לרגש?
וואו.
לא, כאילו בקטע של... אני לא מרגיש שאלה, אבל מה זה קשור תפילה?
לא, לא, לפני משפט שתיים הסברתי בדיוק מה הקשר בתפילה לרגש.
הבנתי את זה, אבל מה הקשר כאילו... אני לא מרגיש לבן אדם הזה וזה קשור תפילה.
לא לבן אדם! אנחנו לא מדברים על אדם פלוני, על עצם ההתרגשות, על היכולת הזו, על ההשפעה של
הרגש. לא, כמה אנשים אני לא נחשב
מתרגש
ברגש שלו?
לא, לא בשלו, לא שלו, תתחבר אל הרגש שלו כדי להפעיל את שלך. תתרגש אתה.
יש לי רגש, אבל לפי דעתי הרגש שלו מפגר.
סליחה להבין, אני מוכר על הביטוי האופייני, אני הייתי מחפש מילה יותר יפה, אבל זה מראה על חוסר ישרות בעבודה בשלו. מדוע? כן. אוקיי, אז בבקשה, רבותיי. חפות, כדי שלידך יחזור, זה יהיה אפשר להמשיך. לכן אומר לנו הרב, אף על פי שהשכל אינו פועל לזולתו, אתה איש חריף במחשבה, השני פחות חריף, אתה מנסה להזמין לו סוגיה, ההוא לא תופס. אז זה נורמלי, זה קורה, בסדר, אתה יש לך כלי השכל שלך, אני יש כלי השכל שלי, נכון, אולי אם תסביר לי עוד פעם ועוד פעם לאט, בכל מיני צורות גם בסוף, השכל שלי יתפוס גם כן. אבל רגש, דבר מדבק מיד, מיד. ולך יותר הרב, אף על פי שהשכל אינו פועל על זולתו, כי אם בהיותו גם הוא שם לב להזכיר, כלומר גם הוא רוצה ללמוד, גם הוא רוצה להבין, אז הוא לא יעזור שאתה, החמוד השלוש שלך שכל גדול. הוא לא מועיל. הוא לא בעניין. ונמשיך הרב ואומר, תסתכלו בפנים, אבל הרגש, שהוא כוח טבעי, פועל על כל מי שלבבו ישר עם השם. לא פרה מילים לא פשוטות, אבל הן, איך אומרים, מכובדות מאוד ויסודיות.
עשו את המקום שלנו.
כשאתה פוסל רגשות בעבודת השם, אצל אחרים, אתה מבקר אותם, אתה לא נדבק לזה, סימן שאצלך יש מחלה רגשית בתחום של עבודת השם. אתה חולה רגשית. ולכן אתה יכול להישאר קר ליד מי שמתרגש בתפילה, בעבודת השם, בקיום מצווה, בלימוד תורה. כל מה שקוראים בעבודת השם. אם אתה לא נדבק, סימן שאתה צריך ללכת לטיפול רוחני ורגשי. יש לך מחלה. ולכן ממשיך הרב ואומר, מישהו בריא ורואה יהודי אחר מתלהב בעבודת השם, אז אם כן ראוי לפעול על כל הסמוך ורואה בעבודת חברו, הוא נדבק. הוא נדבק. עכשיו תראו איך אנחנו התחלנו את הפסקה הזו. אני האישה ניצבת עמך בזה, אמר לי ישוע בן לוי, מכאן שעשו לשבע 400 של תפילה, מדוע? למי זה נאמר? לא, אבל על מה מדבר פה על ישוע בן לוי? מה הוא למד? אלי נמצא מול חנה.
הוא אמר שישי
גורם. והוא לא מתחבר
לרגש
שלה, הוא רואה אותה בתפילה.
מה, הוא לא ישר עם השם?
הוא רואה אותה. ברגשות כאלה, בעבודת השם הפנימית שלה.
אז איך הוא לא מספר
שם? מיד. והוא חושב שהיא שיכורה. לאחר מכן שהיא באה, מחילה, שהיא באה עם הבן, שהיא נגרה להקדיש אותו לשם, היא מביאה אותו ואומרת לו, אני אותה אישה. מה עשה אלי בזמן תפילת חנה, מה כתוב? והוא יושב פתח הבית, הוא יושב, הוא לא מקבר מהרגש שלה דבר, הוא מבקר אותה, הוא רואה אותה ועושה ביקורת על ההתנהלות הרגשית שלה, של אישה כואבת, בוכה, מצטערת. אומרת לו, אני אותה אישה, איך ישבת? היית אמור לעמוד? זה היה אמור להשפיע עליך. עכשיו אתה מבין את הקשר. אם בהתחלה כולם הרימו פה גבה, מה הקשר, נכון?
לא.
חוץ מי, היו אומרים, רגע, מה הקשר בין הפסוק לבין האמירה של רבי שלמה בן לוי? מסביר הרב, ובאשר תועלת התפילה, לחזק הרגש הטוב, ומפני שהרגש הוא קרוב למעשים יותר מן השכל. אחד הדברים שאדם יכול לבדוק עד כמה באמת הוא היה מחובר אל הרגש שלו בזמן התפילה, יהודי שגמר להתפלל מתוך רגש אמיתי של מחילה, אם אפשר, רגש אמיתי בעבודת השם, הוא גומר את התפילה, ומה הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות? זה לעשות טוב למשהו, כי התפילה כולה טוב. ומתעורר בו הרגש של הטוב, וכשהוא גומר את הנאום שבח ויוצא בית הכנסת, הוא מחפש לעשות משהו טוב, לעזור לחבר, לעזור משהו, העיקר שיהיה טוב, להשפיע טוב. כי הוא בתפילה היה לו טוב, והטוב הזה אמור להשפיע על המעשי. אז אם כן, זה אחד המבדקים שאדם יכול לראות את עצמו באיזה מצב רגשי וישרות מול הקדוש ברוך הוא בתפילה.
אבל
איך אלי
לומד
בקודש הקודשים
אולי
ישר
מטרה?
לא, נתראה אותה.
איך אלי לומד בקודש
הקודשים
אולי
ישר מטרה? לא קודש
הקודשים. הוא היה קודש
הקודשים. כן. הוא לא צריך להיות קודש הקודשים, קודש הקודשים לפעם ראשונה.
נכון,
הוא
מול
השם מלוקים,
הוא לא
שם לא אף פעם. לא, רק שנייה. זה לא
שייך.
מה שהיה לפני, היה לפני. כרגע,
במציאות
העכשווית, זה מה שהיה.
היה
מול
השם
מלוקים. באותו רגע הוא היה בעיה רגשית. לפי הביאור הזה. לכן אומר הרב, על כן ראוי שיהיה מצב הגוף מעומד, שהוא מצב המוכן לפעולות. אנחנו עכשיו סופרים את העומר. איך סופרים את העומר? בעמידה או בישיבה?
עמידה.
למה?
לא, כולם עומדים.
במה שונה, יופי, זה לא תשובה. במה שונה ברכת אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר, למשל, לברכת הקידוש בשבת בבוקר. אתה אומר טוב, קידוש בכל סעודה. הבאתי תשובה לא טובה. רגע, הבאתי דוגמה לא טובה.
בישיבה.
בבוקר. אבל דוגמה לא טובה. יגידו לי, קידוש בכל סעודה צריך לשבת. טוב, אני אביא משהו כמו דבר אחר. דוגמה אחרת. כן, עוד רגע אתה...
זה,
שפה
זה פעם
בתקופה,
פעם
בפה, אני מגוון שזה בכל השבת. אוקיי, אבל זה לא נכון, התשובה שלך נכונה זה היום הראשון. אבל 50 יום היא כבר הגיעה פעם ב. אדם המעומד. רבותיי, איך נעשה הקציר של הסיורים? היו עומדים, כי צריך לפעול, כי צריך לקצור, כי צריך לעשות פעולות. לכן אומר הרב, אנחנו עומדים בתפילת 18, מכינים את הגוף לפעולה, לתזוזה, להתקדמות. אם כן, אסור לאדם לעמוד, לשבת בתוך ארבע אמות של תפילה כשיש יהודי שמתפלל, אסור לאף אחד לשבת לידו, בפן הרעיוני, בפן העמוק יותר. אלא אם כן מה? הוא מתחבר אל הגשר, אל הרגש שלו. בכלים שלי, אני עם הכלים שלי, אתה עם הכלים שלך, אבל אני נדבקתי, אני יוצא מריקוד. יש מעגל ריקודים בחתונה, אני לא יושב וממשיך לאכול. אני מסתרב לריקוד. אם אני לא שם, זה אומר שיש לי בעיה רגשית וחוסר ישרות מול השם. כי אם זו מצווה, אני אמור להתרגש מקיום המצווה בהתרגשות על ידי אחרים, להתאבק בהם. אם כן, אומר הרב, מאחר שהראוי שיפעל הרגש גם על כל הסמוך, זה אמור להשפיע על כל מי שנמצא מסביב לאדם המתרגש בתפילה, ראוי שלא יושב אדם הסמוך בארבע עמוד של תפילה אם אתה לא
ברגש.
מתרגש גם כן. אז איך אתה יושב? לכן אסור לך לשבת.
אוקיי.
כי אם הוא כמורה שאין הרגש פועל עליו. אתה רואה יהודי מקיים מצווה בהתרגשות, אתה רואה יהודי עושה דבר חיובי בהתרגשות מול הקדוש ברוך הוא, ואתה יושב עם הצד כמו פריג'ידר, זו בעיה, זה אומר שאתה...
אתה כן, אתה...
לא, 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 אם כן אתה עמוד, אתה מתערב אליו. נכון שאתה עכשיו משלים מינה, אתה לא מפלש בו נעשה עוד פעם, אבל אתה תעמוד על ידו, אתה תלמד תורה או תעשה מה שאתה עושה להתלהבות יותר, כי זה מדביק. ההתלהבות אמורה להדביק גם אותך. אז אתה לא מתפלל עכשיו, אתה רק משלים מניין, אבל אתה לא שפטל, תלמד תורה. ואת תלמד בהתלהבות כמו זה שלידך מתפלל. דברים חיוביים אמורים ברגש להדביק, לעבוד גשר, לעבוד חיבור. אני מצטער לומר זה כבר חוזר על עצמו. זה המון. לא, לא משנה, בשנה, זה המון. לכן, אומר הרב, זהו נגד הראוי וחוק לב נאמן להשם. זה נוגד באופן הישר, הישיר, הנאמן, האמיתי, את רצון השם. רצון השם שאנשים יהיו דבוקים בו ברגש. ואנחנו צריכים, כשאנחנו רואים בתפילה, בלימוד תורה, בקיום מצווה, לא משנה איזה, יהודי אחר שעושה את אותה פעולה בהתלהבות, אנחנו יכולים באותו רגע למחול על פי התגובה שלנו כלפי האדם הזה, כלפי המעשה שנעשה, איפה אנחנו נמצאים בסולם של הרגש שלי כלפי הבורא. וזה כלי חשוב. מדוע? כי הוא נעשה שלוש פעמים ביום לפחות בתחילות. לפחות. ובשבת, ארבע תחילות. כשרואים אנשים עושים מצוות בהתלהבות, יש כאלה שמגחכים.
אבל למה?
יש כאלה שאומרים, תראה את הצדיק הזה. רבותיי, אני רוצה לומר לכל
אבל זה כמו שאתה
סיים. שכן עושים בהתלהבות, אני רוצה לומר להם שאם זה מאוזן, כמו שאמרנו בהתחלה, זה עוד מאוזן ולא הרסני. אם זה מאוזן וזה נכון, הבעיה היא לא שלך, המתלהב, אלא יש בעיה למי שמסתכל מן הצד כמו עלי על חנה ורואה את הדברים הפוך. במקום כשרה, הוא רואה שיקור אחר, הכל מתהפך. זו העבודה שיש לנו. העבודה שלנו היא לבחון את הרגש הפרטי שלנו, היכן הוא עומד ביחס שלנו למצוות כולם, ובפרט שאנחנו מתפללים. כי התפילה היא המנוף, הכלי החזק ביותר לביטוי של הרגש של האדם, מול הקדוש ברוך הוא. אדם שיודע, מכילה, אדם שיודע לבטא ברגש את התפילות שלו, יודע גם לבטא נכון את הרגשות שלו כלפי בני אדם, כי הוא חי. יש לו רגש חי. רגש מאוזן. נכון, בגלל זה אולי אנחנו לא רואים הרבה כאלה, אבל רגש חיובי, אמיתי, שמלמד על האדם את האדם. ומי הוא?
רגש זה אומר שמחה או שזה...
רגש זה אומר כל דבר שפועל על פי רגשות.
גם שזה בא מעל
מתוך עצם? לחיות כפיים, ניגון, נתנועה כמו לולב של סוכות, לא ניכנס לדדים ההלכתיים עכשיו, האם זה מותר או אסור, עומדים כך או אחרת. אבל עצם הפעולה הזו, אדם מביא לידי ביטוי את השערה הפנימית שלו, את ההתלהבות שלו. כשהוא עושה את במצווה, והנושא של תנו זאת תפילה, האדם הזה הוא האדם הבריא. ומי שלא שם, יש לו חולי רגשי מוכני. הוא צריך לטפל בו. איך הוא יטפל בו? תשב דווקא ליד בן אדם כזה, ותנסה להידבק. בכלים שלך, בכלים שלך. אבל תגיע למצב שהוא, ההתרגשות שלו, תשפיע עליך להתרגש גם. תיתן דוגמה למה שאתה אמרת לי קודם, ידידנו, שאנחנו רוקדים במעגל בחתונה או באירוע משמח, כמובן אירוע שנעשה על פי ההלכה, אתה רואה גם במעגל נשים שרוקדים יותר בהתלהבות וכאלה שרוקדים פחות בהתלהבות. אתה רואה חבר'ה שמקפצים ומדלגים כאיילים, והמבוגרים הולכים צעד אחר צעד. אז נכון שזה לא אותו דבר, אבל כולם בפנים. כולם בתוך הרגש. ומי שנמצא בחוץ, סימן ש... הוא מנותק, הוא לא מחובר, not connection. אין חיבור.
מה עושים?
אסטרונאוט. מישהו בחוץ. מישהו שלא בפנים. למרות שפיזית הוא שם. הוא לא שם.
יש הרבה
דוגמאות. יפה, אז שאלת. אז הנה, אתה היית בעצמך, יש הרבה דוגמאות. לכן אני רוצה לברך את כולנו. שנדע להפעיל את הרגש שלנו לא רק כלפי עצמנו, שמישהו נוגע בנו בכל מיני מקומות ואז אנחנו מתפוצצים עליו. הוא סימן שיש לנו רגש, אבל הוא רגש לא מכוון, הוא רגש הרסני. ונוקח את הרגש הזה ונוביל אותו אל קיום התורה, המצוות, תפילות, ומשם נבריא את נפשנו. ונבנה עולם ורגש אמיתי, שבין אלוהים נהלך ברגש. בהצלחה לכולנו.